שלום וברכה, ברוכים המאזינים, ברוכים הרואים. אני נראה ואינו רואה, אבל אני מקווה שאתם רואים אותי ושומעים אותי. לבוגרים, למצטרפים, לשומעים, לבחורים העיקרים שלא נמצאים בבידוד, ברוך השם. שומעים הרב, כן, סמן כן נקרא. טוב, תודה רבה לידידיה ששלח לי אס-אמס באמצע העניין ואמר ששומעים, ברוך השם. תודה רבה. כן, אז במה אנחנו מתחילים? אז קודם כל לזכור ש-30 יום קודם הפסח, כמובן אנחנו עסוקים בענייני הפסח, שואלים ודורשים, זה מחלוקת, לא ניכנס לפרטים, אבל יש אומרים ששואלים בהלכות הפסח, ויש אומרים דורשים בהלכות הפסח. אז מאחר ואנחנו צריכים לדרוש, אז זה לא רק לשאול. שואלים, הכוונה היא שתלמיד שבא ושואל בענייני הפסח, משיבים לו, נקרא שואל כהלכה. אבל דורשים, הכוונה היא באמת גם דורשים בענייני הפסח. ואין ספק שאנחנו חייבים להתקדם לפסח כדי לצאת גם לחירות הרוחנית, גם לחירות הגשמית, ואצל רבים מאיתנו זה משמעותי מאוד לצאת לחירות, לצאת מהבידוד, כדי שאפשר יהיה גם לטייל בחוץ, להגיע לקשר עם הבחורים העיקריים, עם האברכים, עם הבוגרים. בקיצור, אנחנו מרגישים קצת מנותקים, לא מנותקים מהקדוש ברוך הוא, ברוך השם מחוברים תמיד, אבל מנותקים מהישיבה, ודבר שנכפה עלינו, ובעזרת השם נתמיד בה 14 יום. רק כרגע שמעתי, קיבלתי דיווח שיש אנשים שנבדקו ביום 14 בבוקר, וביום 14 בלילה פרצה המחלה, זאת אומרת הפריצה היא, פתאום יבוא אליך לא האדון אשר אתם מבקשים. זה להבדיל כמו המשיח, שהוא פתאום יתגלה, אז גם הקורונה פתאום היא מתגלה, ולכן אנחנו צריכים להמשיך להקפיד, למרות ש... רחוק שאנחנו דבוקים, אבל יותר דבוקים בקדוש ברוך הוא. בכל אופן, נתחיל באמת קצת בענייני הפסח. ביקשתי להביא מערל בגבורות השם, כי שם באמת היסודות של בסיסים של שלושת הרגלים בפרק מ"ו. כידוע, מעריך המערל, הוא מבאר את היסודות שיש ב... שלושת הרגלים, והדבר הזה נוגע, אולי נקרא אחר כך כמה משפטים מהמערל, זה בפרק 46, פרק מ"ו, במערל נקרא כמה משפטים, רק הזמנים המקודשים בתורה, מצאנו שלוש מהם, חיבר הכתוב אותם ביחד, הם חג המצות, וחג השבועות, וחג הסוכות, והם נקראים שלוש רגלים, ומאחר שהתורה חיברה אלו שלוש רגלים, יחד, חוץ מראש של יום כיפורים, מזה נדע כי אלו שלוש רגלים בפרט מתייחסים ביחד. כלומר, יש לנו שלושה רגלים שקשורים זה לזה. והמערל הולך ומבאר מה עניינם של שלושת הרגלים. בראשונה, לא נעבור על הכל, אלא נעבור רק בנקודות שמסביר אותם המערל. הן נקודות מאוד מאוד עקרוניות. והמערל בונה אותן כשיטתו לאט, בצורה בטוחה מאוד, ברורה מאוד. מה הנקודה הראשונה? הנקודה הראשונה היא להבין שלזמן יש התחלה ויש סוף או המשך. הזמן לעומת המקום, מקום אנחנו יודעים יש לו התחלה ויש לו סוף. אפשר למדוד את המקום בעזרת מטר, בעזרת אמה, כל מדידות של המקום, המקום ניתן למדידה. לעומת זאת הזמן הוא זמן זורם, הוא זמן במעגל שלכאורה מתחיל ואין לו סוף. מה קוטע את המעגל הזה? אז לנו ברור, יש דברים קוטעים. שבת זה משהו על פסי הזמן, אבל זה נקודה שהיא נקודה מיוחדת. נקודה שמוציאה אותנו מהדבר הרגיל שהזמן הרגיל ומעבירה אותנו לזמן אחר. אבל זה חידוש של הקדוש ברוך הוא. חידוש של הקדוש ברוך הוא שהזמן איננו אחד. והזמן מתחיל ומסתיים ונגמר ועולה ויורד, ויש שינויים בזמנים. זה חידוש גדול שהתורה עצמה מחדשת אותו. ואיפה הוא רמוז? למשל, רמוז בדברי חכמים בגמרא וברכות. שהגמרא אומרת בסוף ברכות, בדף מ"ח כמדומני, מ"ח, שאין חותמים בשניים. והגמרא מקשה על מה, איך מקדש ישראל בראשי חודשים, או מקדש ישראל בהזמנים. אומרת הגמרא, ישראל תקדשינו לזמנים. כלומר, אולי נעביר קודם את היסוד. אין חותמים בשניים, זה על אותו היסוד של אין עושים מצוות חבילות חבילות. מה פירוש אין עושים מצוות חבילות חבילות? לא מקיימים, לא אומרים, אני עושה כבר מצווה אחת, נעשה עוד אחת, עוד אחת, עוד אחת, נרוויח עוד כמה מצוות על הדרך. כל מצווה קובעת ברכה לעצמה, ולכן גם כל ברכה קובעת ברכה לעצמה. אין חותמים בשניים, אני רוצה להרוויח גם זה וגם זה, גם ישראל וגם הזמנים וגם זה. אומרת הגמרא לא, ישראל תקדשינו לזמנים. ושואלת הגמרא, אבל מה קורה בזמן שיש שבת ויום טוב, כמו שיהיה לנו שבת חול המועד, בעזרת השם, שבמוסף, איך נתפלל מוסף של שבת, נתפלל כמו מוסף של יום טוב, ונסיים, ברוך אתה השם יקדש השבת וישראל והזמנים. אז יש לנו חותמים גם שבת לישראל והזמנים. יש שלוש חתימות. אז מילא ישראל והזמנים, ישראל תקדשינו לזמנים. כלומר, הזמנים כפופים לקידוש של עם ישראל. אבל איפה נכנסת השבת? אומרת הגמרא מכל מקום, שם קדושה אחד. שם קדושה. זאת אומרת, יש קדושה, אז מה זה שם קדושה אחד? החידוש שיש שינוי בזמן מתחיל משבת. הוא לא מתחיל מהזמנים. הוא מתחיל משבת, שיש שבת, היום השביעי שבת ואין נפש. ומכאן, זה הפעם הראשונה שישראל בעצם, שהעולם מקבל את השבת, היום השביעי שבת ואין נפש, ממש במעשה בראשית. ואדם הראשון, יום שישי, כבר גורש מגן עדן, ואת השבת הוא כבר עשה בעולם שלנו, בעולם הזה. וזה החידוש הגדול, שיש קדושת זמנים, ולכן אפשר לחתום מקדש השבת, ומתוך שלמדנו מקדושת השבת שיש קדושה ושינויים בזמנים, מתוך כך אנחנו יכולים גם לישראל, קדשינו לזמנים, מקדש השבת וישראל והזמנים. לכן זו חטיבה אחת. עד כאן עצם החידוש שיש קדושה בזמנים. המהר"ל מדמה את הזמנים במהלך הפרק, ממש בהתחלה, מדמה את הזמן למקום, לחומר. ואומר המהר"ל, אני אקרא רק משפט אחד, כל כאשר תעיין ותמצא, שהגשם יש לו חילופי שישה צדדים. אני קורא בעמודה הראשונה, בהרצאה הזאת של המהר"ל, הרצאה הישנה של המהר"ל, אפשר לראות אותה בעמודה הראשונה, לקראת סוף העמודה, שליש העמודה בעצם. וכאשר תעיין ותמצא שהגשם יש לו חילופי שישה צדדים, והם המעלה והמטה, ימין ושמאל, פנים ואחור. כלומר, הגשם כמו בית, כמו חדר, יש שישה צדדים, ולצדדים האלה יש להם גם פנים. אמנם אומר המהר"ל, זה גדר הגשם, גדר הגשם שיש לו שישה צדדים, מעלה מטה וארבע רוחות השמיים. אמנם יש בו שביעי והוא האמצעי שאין לו נוטה לשום צד, ומפני שאינו מתייחס לשום צד, דומה לדבר שהוא בלתי גשמי שאין לו רוחק. האמצעי, המרכז של החדר, הוא כולל הכל, אין לו את המגבלות של הצדדים, של הקירות, ולכן הוא השביעי. ונמצא כי שבעה ימי השבוע הם דומים לגשם הפשוט, שיש לו שישה קצוות, והאמצעי שביניהם, שזה עניין ששת ימי חול, והשביעי הוא קודש. אז מזה הבסיס של המהר"ל, קודם כל, שאנחנו מדברים עליו הרבה, על כך שגם למקום יש שישה צדדים, וגם לזמן יש שישה צדדים, יום ראשון, שני, שלישי, שישי ושבת. זה כאילו שבונים, קודם כל בונים את החדר מששת הפנים שלו, ואז מגיעים לשבת, ביום השביעי, שבת ואין נפש, השבת מתגלית בתוך הגשם, כיצירה שמחברת, מאחדת את הכל, והיא נמצאת בתוך הגשם, היא הרוח שבתוך החלק הגשמי. זה עניינה של השבת בזמן. אז הזמן והמקום מקבילים. צריך להוסיף שיש בחסידויות היה דבר ידוע שנקרא שנה, אשן, אשן, ואשן זה בעצם שלוש המרכיבים של העולם, שהם עולם, שנה ונפש. עולם זה המקום, שנה זה הזמן, והנפש זה האדם. האדם נמצא בזמן ובמקום, דבר פשוט, זה בסיס באמת לכל הבנת כל המאורעות שלנו, כל החגים, כל השבתות, הכל, החלוקה לימים, ברור שהכל מבוסס על הנקודה הזאת של המיוחדות שיש בזמן. ולכן אומרת המשנה במסכת אבות, אין לך אדם שאין לו שעה, ואין לך דבר שאין לו מקום. אין אדם שאין לו שעה, האדם נוסע על פסי הזמן, ואין דבר שאין לו מקום. לא נרחיב הרבה בזמן ומקום, רק נציין שהאדם קלו בזמן, האדם קלו במקום, אבל כאשר יוצאים למרחבים של ריבונו של עולם, שם מגיעים מעל הזמן ומעל למקום. הנביאים עולים מעל הזמן, ולכן הם יכולים לצפות גם לאחור וגם קדימה, למקומות שאנחנו, העין הרגילה שלנו איננה רואה, והנביאים רואים לרחוק, כי הם מתגברים על הזמן, הם יותר, הזמן אלינו מהווה מגבלה, וגם הזכרנו מקום ארון אינו מן המידה, מקום ארון, הארון איננו תופס מקום. כלומר, יש דברים שהם לא תופסים מקום. אין לך דבר שאין לו מקום, אין לך אדם שאין לו שעה, אין לך דבר שאין לו מקום. יש דבר שאין לו מקום, והוא ארון העדות. ארון העדות זה המקדש, לא היה לו מקום, לא נרחיב יותר בדבר הזה. לאור זה, אומר המהר"ל, אנחנו צריכים להבין, אז מהם הזמנים שלנו? פסח. ומסביר המהר"ל שכמו שלכל זמן, אפשר לקרוא עוד כמה משפטים, דע כי כל, אני קורא בעמודה השנייה, ברבע הראשון של העמודה השנייה במהר"ל, למי שיש, ודע כי כל שנה ושנה בפני עצמו, יש בה הוויה מיוחדת. כאילו בכל שנה ושנה יש בה בריאה בפני עצמה. ולכן השנה מתייחסת ומתדמה אל העולם. כמו שיש לעולם התחלה, כך בשנה התחלה. כלומר, שנה זו יחידה, אומר המהר"ל. יחידה מורכבת, שיש לה שנה עם מלאת חיות. יש חיות בשנה. והשנה לא עוברת סתם. השנה יש בה חיוניות, ואומר המהר"ל, השנה דומה לעולם, זה דומה קצת למקום, או כמו שהמקום התחיל, העולם התחיל, גם השנה מתחילה, ובכל שנה יש יצירה חדשה. מתי מתחילה השנה? אז זה תלוי איך היא מתחילה. מבחינת האדם, השנה מתחילה בראש השנה. כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון, אבל זה מבחינת האדם. אבל השנה כשנה מתחילה מהחודש הראשון, לא מהחודש השביעי. חודש השביעי זה חודש תשרי, אבל השנה כלפי העצמיות של השנה היא מתחילה מחודש ניסן, שזה תחילת השנה. ומסביר המהר"ל שכמו לכל אדם, אומר המהר"ל, יש התחלה, אמצע או פסגה וסוף. התחלה ואמצע וסוף. וכאן הוא מעריך הרבה בכמה מקומות, אפשר לקרוא שוב בעמודה השנייה עדיין, כמו שיש לעולם שלמות הוויה, ובדבר הזה זולת התחלה, וזהו בזמן הקציר, יש לעולם חזרה ואסיפה, זאת אומרת שהכל נאסף, שאחרי תכלית הכל העולם נאסף אל המקיים, וכן יש בשנה בצאת השנה, בתקופת השנה, ויש כמובן נקודת התחלה, נקודת מוצא, אז נקודת המוצא, מסביר בהמשך המהר"ל, שנקודת המוצא היא פסח, ונקודת השלמות זה כמובן מתן תורה, מעמד הר סיני מתן תורה, ונקודת האסיף זה חג הסוכות, חג הסיף בצאת השנה. ואומר המהר"ל שהתכונות האלה בעצם מקבילות לתכונות הביולוגיות, הבוטניות. פסח זה פסח, שבועות זה זמן הקציר שבו התבואה משתלמת, אבל פסח זה זמן הפריחה, הלבלוב, זמן האביב, זה הפריחה של הכל. בשבועות זה זמן הקציר, מתחיל זמן הקציר, ובסוכות זה זמן האסיף. זאת אומרת, כל העולם מתנהל במעגליות, מעגליות שיש התחלה ופסגה, שזה שבועות, ואסיפה. מדוע אסיפה? כדי להתכונן לשנה חדשה. אז נכון שכל המאורעות האלה מתרחשים בעצם בחצי שנה. פסח זה בחודש הראשון, שבועות 50 יום לאחר הפסח, בהמשך מסביר המהר"ל למה לשבועות אין תאריך, הוא נמדד כולו המשך של הפסח, וסוכות זה זמן האסיף בצאת השנה, ששם אוספים את התבואה ומתכוננים בעצם לחורף, החורף זה זמן של תרדמה, ואחר כך ההתעוררות, הלבלוב של הכל פורח שוב בפסח, זמן האביב, שמור את חודש האביב ועשית פסח. חלק גדול מהעניין שלנו זה עיבור השנה והכל, זה שמור את חודש האביב ועשית פסח. לא לזוז, שפסח תמיד יהיה באוויר, באביב. ולכן מעברים את הדף כדי להתאים את הפסח אל האביב. אז זה אם כן נקודה ראשונה שצריך לדעת שפסח יש לו אם כן נקודה בטבע, פריחה, ונקודת התחלה לכל. וכמובן מזה, כמובן גם עם ישראל, ברור שאם הקדוש ברוך הוא יוציא את ישראל ממצרים, מתי יבחר הקדוש ברוך הוא להוציא את ישראל ממצרים? בסוף, בעמוד קוף ע"ו, בהוצאה הזאת, עמוד קוף ע"ו, למטה, בסוף למטה, אומר המהר"ל, בזה נשלם הכל, אסיפה אחרונה אליו, שם תחת כנפי השכינה. ולכן, בחג המצות, בו יצאו ישראל ממצרים, שאז היו ישראל כאילו נולדו, ונתהוו לעם, כאשר התבהר בכמה מקומות בספר הזה, המהר"ל מעריך הרבה על כך שהקדוש ברוך הוא הושיט את ידו למי כמו בהמה שמתקשה ללדת ובא לבהמה ומכניס יד לתוך הרחם ומושך את העובר ממנה, או כמו זהבי שהזהב נמצא תוסס ורותח בתוך הכבשן האש כדי להמיס, להתיך את הזהב שנפתח בטמפרטורה מאוד גבוהה, והזהבי שולח את ידו פנימה ומוציא את הזהב. כך הקדוש ברוך הוא שלח את ידו והוציא את ישראל ממצרים. אז יציאת מצרים, נקרא שוב במערד, אין ישראל, בחג המצות, בו יצאו ישראל ממצרים, שאז היו ישראל כאילו נולדו ונתהוו לעם, כאשר התבהר בכמה מקומות בספר הזה, ועוד התבהר, זה תהליך הלידה של עם ישראל. חג השבועות בו ניתנה התורה לישראל, וחג הסוכות הושיב אותם מענני הכבוד, וזה נראה שישראל נאספים אליו יתברך ותחת כנפיו יחסו, לפיכך מצוות סוכה וכו'. זה אם כן המבנה הרגיל. אז מה אנחנו הולכים למתקדמים לקראת פסח? חותמים את השנה, חותמים את השנה לא פשוטה הזאת שעברנו. אם נזכור, בערב פסח שעבר היו הבחירות הראשונות, אי אפשר שלא להיכנס קצת לפוליטיקה ולהזכיר אותה. בערב פסח היו הבחירות הראשונות, והשנה הזאת עברה עלינו בשנה של מהומה גדולה, שנה שלמה למעשה שעדיין לא הצלחנו להגיע אל המנוחה ואל הנחלה. לא ברור שגם עד הפסח נגיע אל המנוחה ואל הנחלה, אבל אולי נצליח להגיד, יצליחו, מי שיצליחו, הפוליטיקאים יצליחו להרכיב ממשלה, וסוף סוף יהיה לנו ממשלה ומדינה מסודרת. לא שהמדינה לא מסודרת עד עכשיו, ברוך השם, אפשר היה לחיות ולהמשיך לאורך ימים כך, אבל כמובן כל אחד קרוב אצל עצמו, והישיבות סובלות מאוד מאוד, חוץ מהקורונה, מקיצוץ בתקציבים, מפני שאין ממשלה ואין תקציב ואין זה, אז נאחל לעצמנו שהתקציב יבוא במהרה, ממשלה תבוא ויבוא תקציב, ואפשר יהיה באמת להקצות לישיבות. זאת אומרת, תהיה ממשלה כזאת שתבין את הצורך גם להמשיך את האחיות לעולם הישיבות. כאן בשנה הזאת אני באמת רוצה להגעת גם קצת בענייני דיום, הדברים העומדים על הפרק. הרבה שואלים בעצם למה, למה עושה הקדוש ברוך הוא לנו ככה? ונכון, אנחנו מנסים לשלוח אליו וואטסאפים ופקסים ומיילים וסמסים, ושום דבר לא נענה, לפחות לי לא נענה שום דבר. אז וואטסאפ אני לא יכול לשלוח כי אין לי וואטסאפ, אבל סמס ומיילים, כן, אני שולח בהודעות קוליות, אפשר להשאיר, וזה לא נענה. מה, למה, מה אתה רוצה מעם ישראל או מהעולם? לי ברור שהקדוש ברוך הוא מזרז תהליכים, מזרז מאוד מאוד, ולפעמים זה בא באמצעים קשים מאוד, מה שהגמרא אומרת, מעמיד עליהם, אומנם זה לשיטת רבי, לשיטת רבי אליעזר, מעמיד להם מלך קשה כאמן, אבל בכל זאת גם רבי יהושע יכול להודות קצת לרבי אליעזר, שמדי פעם מעמיד עליהם מלך קשה כאמן, ועושים תשובה ונגאלים. ומהי התשובה הנדרשת היום בימינו? זה לחבר, לחבר, לחבר. זה לא רק בעם ישראל. התשובה נדרשת בכל האמצעים כולם. הכל התחיל מסין. סין מדובר במיליוני, מיליארדי אנשים, למעלה ממיליארד איש, מיליארד וחצי. כל המיליארדים האלה זה אנרגיות, אנרגיות אנושיות. נכון, אולי פחותות מאיתנו, אולי זה, אם כי יש להם אנשי מדע דגולים וחכמים גדולים, כן? בכל התחומים, בכל תחומי המדע, או ברבים מתחומי המדע, גם הסינים יש להם אנשים חשובים, הם מצליחים להתקדם, אבל יש שם גם מאות מיליונים של אנשים מאוד 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 פשוטים. אי אפשר שלא לספר ולחזור על הסיפור שחותמי זצ"ל היה מספר, שכאשר ישיבת מיר נחתה, מתחילה ביפן, בעיר קובה, אחרי כמה חודשים לא הסתדרו טוב עם היפנים, עברו לשנחאי, ושם חיכה להם מבנה ענק ריק שבנה אותו יהודי שנים קודם לכן. המבנה היה ריק כל הזמן, וחיכה לישיבת מיר, וכל הישיבה נכנסה פנימה למבנה הזה, ישיבה והמשפחות והבחורים וכולם גרו במבנה הזה, והיה מצוין. עד שהגיעו היפנים, שוב נכנסו לסין, והם היו שליחי הגרמנים הנאצים, ואילצו את הישיבה לעבור בחיפזון, אז מצאו איזה מבנה מת ליפול, והישיבה השתקנה זמנית במבנה הזה, אבל חיפשו בקדחתנות מבנה חדש, ואחרי זמן קצר עברו למבנה החדש, וביום שהם עברו קרס המבנה הישן, המת ליפול הזה. ואז באותו יום סיפר חותני זל צדיק לברכה, שבמבנה החדש השלישי, כאילו בשנחאי, שהייתה בו ישיבת מיר, במבנה הזה פתאום ראו מאות, עשרות, עוברת אלפי סינים צובעים על המבנה. ובהתחלה חשבו שבאו להתקיף אותם, להרוג אותם. לא, הסתבר שהסינים באו לגעת בהם. כי הם הבינו, הם אמרו שבחורי ישיבה זה מלאכים, זה לא בני אדם. כי כל זמן שהם היו במבנה שהיה מת ליפול, המבנה החזיק מעמד ולא נפל. וברגע שהם, ביום שהם עזבו, המבנה קרס ונפל. סימן שהם אלוקים, אז באו לגעת בבחורי הישיבה כדי להתחבר קצת. אז זה הסינים. אבל את האנרגיות האלה אפשר להפנות למקומות טובים. נכון, אז לא כולם יכולים להיות אנשי מדע, אבל אפשר להפנות אותם לעשייה חיובית, להיות שותפים בהתפתחותו של כל העולם. ומה עושים הסינים במקום? זה מדכאים, מכניסים למחנות מעצר של... בסין זה לא ב-100-200, בסין זה בעשרות מיליונים, עשרות מיליוני אנשים במחנות כפייה, ואחר כך קצירת איברים שדיברתי עליה לא פעם, שזה כבר באמת השחיתות הנוראית של הסינים. אז שם התחילה הקורונה, כי סין, חומת סין מבודדת אותם. אתם לא תחיו לבד, תחיו לבד אז תמותו. תחיו עם כל העולם, תתחברו עם כל העולם. והיום בכל העולם יש הרבה חיבורים, יש הרבה פחות מלחמות, כי כולם מבינים שאין כרגע כנגד מי להילחם. כל מלחמה יכולה להתפתח, והקורונה הזאת בעצם גורמת לאחדות גדולה בעולם. ציפינו, ואנחנו עדיין מצפים, שאולי הקורונה הזאת תגרום לאחדות לא רק בעולם, אלא גם בעם ישראל. ואז, לכן אנחנו מתקרבים לפסח. ופסח זה חג שבוודאי מחבר, שחוברה ליחדיו, שכל ישראל עושים חברים. אז בפסח הזה, בעזרת השם, אולי נזכה שנוכל לשבת כבר בלי קורונה, ועם ממשלה יציבה, ממשלה תומכת בעשייה החיובית, תומכת ב... שאיפות שלנו כמובן, ולא ממשלה שתדכה חלילה את, את כל המפעל הענק שבו אנחנו עסוקים, תורה וארץ ישראל ועם ישראל וכל שאר הדברים הטובים. כן, זה בעצם בעיקרון הדברים העיקריים שכבסיס, כפי שאמרתי, כבסיס לכניסה לחג הפסח. נזכיר רק את מה שהרב זאתר כותב בפתגמי החודש, יציאת מצרים, תישאר לעד האביב של כל העולם כולו. כלומר, בחודש האביב, כל העולם מגיע לסבב של פריחה, ולכן יציאת מצרים שנעשתה בחודש האביב, היא יציאת עם ישראל, מחדשת חידוש, והיא תישאר לעד האביב של כל העולם כולו. זה בעצם המטרה והמגמה שלנו בלחגוג את חג הפסח. אז זה, אם כן, ההכנה הראשונית, לחג הפסח, להיכנס כמובן צריך להתכונן מבחינה הלכתית וגם לעבור על ההגדה של פסח, לעבור על ההלכות, לעבור על ההגדה של פסח. מאוד חשוב להכיר את ההגדה, לראות את כל הניואנסים ולדעת הלכתית מדוע כל דבר נעשה בהגדה כפי שהוא נעשה, ואחר כך לזכות כמובן לאכילת המצה, אכילת המרור, שאלה המצוות של פסח, שעליהם למצה יש את הדברים המפורסמים של המהר"ל גם על מצה. נראה אותם בעזרת השם בפעם הבאה. שוב נמשיך בגבורות השם, נראה בעזרת השם את פרק 51, ושם מבאר המהר"ל באריכות גם בפרק 36 למדבר, גם בפרק 51, ובעוד בכמה מקומות המהר"ל נוגע בייחודיות של המצה, ושם יש נקודה מאוד מאוד עקרונית שחשוב לברר אותה, שחשוב לראות, ללמוד אותה, כי היא נקודה כללית לכל החיים, לא רק למצה, לא רק לפסח, נקודת החירות. ונדבר בעצם בעזרת השם בפעם הבאה, נדבר על החירות ועל המצה ועל המשך התוכן הפנימי של חג הפסח. שיהיה ערב טוב לכולנו ובשורות טובות לנו ולכל ישראל.